יום חמישי, פרשס חוקס. שלום לכם ידידיי. היום יש לנו גם תוכנית קדושה מלאה ומעניינת עם המדורים הקבועים, הסיפורים הנפלאים. אני אספר לכם בתחילה שאנחנו היום מתחילים בקין דף הימי בהלוכה. אנחנו מתחילים בשעה טובה, סימן שינטת זין, הלכות צעידה האסורה והמותרת בשבת. אנחנו נתחיל עם סיפור שסיפר הגאון בעל יוגל יעקב ממשקול, זכר צדיק לברכה, ליום היורצייט שלו, ח' תמוז תפריש צדיק וו, אנחנו מדברים על קרוב ל-80 שנה. סיפר האדמור מספינקה, שסיפר לה יוגל יעקב ממשקול, על זקנו אמרי יוסף, שביקש ממנו לפני ראש השונה שילמד חברוסה עם הבן שלו, אחי קליצחוק. הם למדו ביחד 3 חודשים, עד תשרי חשבון כיסלב, ובאותו זמן הם הספיקו לסיים את כל מסכת עבודיזורים, רישיינים, אחרוינים, כל הנסיקלים, ביחד עם יחות יאי נסך, עם הנסיקלים. הסדר לימוד היה שהחקלי צחוק נתן למישקולצר, נתן לו לנוח כל לילה, מחצות הלילה עד 3 לפנות בוקר, ובזמן הזה, החקלי צחוק היה עושה תיקון חצוי, זה לא רצה שאירו. אחרי גילית צחוק עצמו, הוא היה נח 3 שעות כל 2 ימים. זאת אומרת, כל 48 שעות, הפסקה ל-3 שעות מנוחה, מ-9 בערב עד חצות, ושוב 48 שעות. וסיפר המשקול צרוב, שבזמן שהוא היה אחרי גילית צחוק בעיר ביקסד, הוא למד איתו שם חברוסה, אז אם באמצע הלימוד הייתה אולי איזו קושייה, הוא לא רצה להפסיק באמצע הלימוד. ביקשו שירשמו את כל הקושיות בצד על איזה דף. פעם ביומיים שהולך לנוח, אז הוא יעבור על הקושיות. כל מוצאי שבת הם לומדים כל הלילה, כי נחו קצת בשבת. קרה כמה פעמים שבסוף השבוע, אחרי כל כך הרבה שעות של לימוד, אז אחרי כלי צחוקה עייף. וכשהוא נח, הלך לנוח את 3 שעות שלו, והמישקול צירוב בא להעיר אותו, הוא לא הצליח, אז הוא נתן לישון עוד 15 דקות. וכשהוא התעורר, הוא כעס על המישקולצר, למה הוא לא הזמין להעיר אותו בזמן. אז הוא אמר לו שהוא ניסה כמה פעמים, לא עזר, לא הצליח. אז הוא אמר לו שאם הוא לא מצליח להעיר אותו, יש פשוט לשפוך עליו ספל מים. וכך היה, שבאמת שבוע אחרי זה הוא לא הצליח להעיר אותו, אז הוא שפך עליו ספל מים. האמא של אחי כלי צחוק, היא הכירה בגדלות של הבן שלה, והיא ידעה שהוא יושם רק 3 שעות, ולא בכל יום, כן? פעם ב-48 שעות. היא הייתה נכנסת 3 פעמים בשבוע לחדר לסדר את המיטה. ובאותו יום, כשהיא באה לסדר את המיטה, אז היא גילתה שהמיטה רטובה ממים. אז היא הסבירה מה קרה. אז נודע לו שהחברוסה, המישקול צירוע, אז היא עשה את זה. אז היא רדפה אותה על זה שהוא מצר את הבן שלה, ולא נותן לו קצת לנוח. אז בצר לו, הלך המישקול צירוב לאמרי יוסף. הוא גילה באוזנם שמצד אחד רודף אותו אחרי כלי צחוק למה הוא לא שופך עליו מים. מצד שני הרבנית אמא שלו, רודפת אותו בגלל שהוא שופך מים. ואם בגלל זה, אז הוא עוד יכול להמשיך ללמוד עם אחרי כלי צחוק, אבל מה יעשה שאחרי כלי צחוק הוא לומד כל כך מהר והוא לא יכול להשיג אותו? אז אם אין לו שום תועלת בלימוד. וגם הוא אמר שאין בכוחו ללמוד כל כך הרבה שעות, כי הוא חלש בטבע שלו, שלא כמו אחרי כלי צחוק, שהיה בעל כוחות עצומים. אז מאז שלח להם רצף את אחרי כלי צחוק ללמוד בחוסט, אצל בעל הרוג הסבויסם. וסיפר אחרי כלי צחוק לעת זקנותו, שכשהוא הגיע לחוסט, הוא התחיל לישון כמו כל אדם, וללמוד כמו כל אדם. וכשהוא פתח את המסכת עבודיזורי, אז הוא גילה שכל המסכת, עם כל הלכות יין נסך, הוא יודע בעל פה, גמורה, רשי, טויפס, ביחד עם הטז והשח. ואז הוא אמר, אם אתה לא מאמין לי, תיקח לגמורה עבודיזורי, תסתכל לפני, ואני אגיד לך את הכל בלשון הגמורה. זה בעניין היורצייט של הגאון יוגל יעקב ממשקול, שכאמור היום זה היורצייט שלו. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה, זוהי סתוירו אודום קיומוס בועל. סיפר הגוינר בשמות חשוד זינגר זכר צדיק לברכה, שהוא זוכר שהרב שח עוד היה גר ברחוב וסרמן, אז כל החשמל היה נכבה ונדלק כמה פעמים, במשך הלילה. 11 הנכבה, ב-11:30 כבר זה היה דולק, ב-2:30 זה עדיין דולק, ואז ברבע לשלוש נכבה. שלוש וחצי, עוד פעם דולג. לא העביר לילה אחד בשינה, כזו קדושה, כזו פרישות. אף פעם הוא לא אכל סעודה להנאה, כי לא הייתה לו שום שייכות, הוא לא ידע מזה מאכל. היה בחדר שלו קורסה, פעם המשבק אמר לו שמישהו הביא זה מתנה, אפילו פעם אחת לא התיישב אליה. בשנים האחרונות זוכים שם ינמנם בלי קרית, אלא מחזיק את הראש באוויר. למה? כי אם הוא ינמנם על קרית הוא ירדם, ואז הוא עלול לאחר לתפילה. אז המחדים אמרו לו שהם יעירו אותו. הוא לא עושה תפילת יד של ביטו, והמשיך ככה לישון עם הראש תלוי באוויר, ועוד כהנה וכהנה. עוד המקיום וסבועל. אנחנו מגיעים למדור קניין חוך במסיל הסישורים. אומר המסיל הסישורים בפרק ה' שאם הוא עוסק בתורה, שהוא רואה את הדרכים שלה, את הציוויים, את האזהרות, אז סוף סוף מאליו יתחדש בו ההתעוררות, שתביא אותו לדרך הטוב, וזה מה שאמרו, הוא מביא פה את הקסיכתא דאיקר הבוסי. הלוואי אותי יעזבו בתורתי שמרו, שהמאור שבא, המאור שבתורה, מחזירו למותיו. אז מובא פה מהקהל טארו, רגל אחד שסיפר שלפני כ-20 שנה יצא המכתב המפורסם של הרב אליושיב, שהצטרף אליו הרב שח, שהוא קורא שם לאברכים להקדיש ערב אחד בשבוע לקירוב רחוקים. הענות הייתה גדולה, והוא מספר שם שבהנהלת לב לחם חשבו שצריך להכין את האברכים למפגש עם הרחוב הישראלי, לתת להם כלים להתמודד עם שאלות שישאלו אותם. אז קיימו כנס הדרכה, יותר מ-500 אברכים הגיעו, זה היה באולם שרנסקי שם בבני ברק. והביאו שלושה מרצים ככה מהשורה הראשונה של תנועת התשובה. הכינוס היה מוצלח, אברכים ישבו, הקשיבו עד שעת לילה מאוחרת. בסוף הכינוס, אחרי יום עבודה מפרך, כשאני במכונית בדרך לביתה לנתניה, מספר זה הרב סורוצקין. אז אני מקבל, רב לזר סורוצקין, אני מקבל טלפון מהבית של רבינו, הרב שטיימן, שהוא מבקש שאני אכנס אליו מיד. טוב, סובבתי את ההגה, חזרתי לבני ברק, כבר היה אחרי חצות. הוא יושב על שרפרף מחייך אליי ואומר לי בנחישות, שמעתי שהיה כנס מוצלח. אבל תדע לך, האברכים לא צריכים את כל זה, אסור להם העיסוק בזה. קירוב מסוג זה מסור רק למרצים, לארגונים של תנועת התשובה, שהם הוכשרו והתמחו בזה. וזה תוך התייעצות מתמדת ורצופה, ורון ורבון הגדולי ישראל, לאברכים אסור בזה, אלא רק לימוד תורה. אך ורק לימוד תורה. אז ששמעתי את הדברים, אומר רב סורוצקי, נדמתי, שאלתי, אבל איך הם יוכלו? אם לא מדברים איתם בדברים האלה, רק ללמוד. רק ללמוד איתם. אז רבינו המשיך ואמר לי, אסור לדבר פילוסופיה עם המשפחות. אז שאלתי אותו שוב, אז איך הם יחזירו אותם את תשובה? אמר לי, שילמדו איתם. רק ככה. למען האמת, אומר הרב סורוצקין, לא הבנתי את ההוראה. הייתי בטוח של קרב יהודים, צריך להיות מקצוען בקירוב. אבל קיבלתי את ההוראה, וחשבתי שרבינו סובר שזה מה שהאברכים מסוגלים לעשות, וזה התפקיד ויותר לא. זה היה בבחינת, אפילו כשאומך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שהרי זה לא פרקטי, זה לא ילך, ככה חשבתי. אבל דעת תוירה זה תוירה, והיום אומר רב סורוצקין, אחרי 20 שנה, כן, מאז עברו עוד כמה שנים, אחרי עשרות שנות פעילות בקירוב רחוקים, אז אני יכול לעמוד כאן ולומר שהדעת התורה שקיבלנו, היא לא רק אביב של גם מה לעשות, אלא גם ההצעה הפרקטית ביותר, הלימוד של אברכים עם המתקרבים, זה המכשיר הטוב ביותר לקרב רחוקים. המאור שבא, המאור שבתורה, מחזירו למותיו, פשוט היא כמשמעי. לקראת סוף הפרשה כתוב בסבוב בסופו. חז"ל אומרים בגמור בקידושין, שאפילו אבא ובן שעוסקים בתורה, בשער אחד נעשים אויבים זה את זה, כן? רש"י מסביר שמקשים אחד לשני, וזה לא מקבל את השומר, זה לא... ואינם זזים משם עד שנעשו אוהבים זה את זה, שנאמר אסבוז בסופו. אז בספר, בקו תולדות של ישוע, בהקדמה של הספר קרן ישוע, מסופר שם שפעם הבעל הצביל הצדיק, האדמור מבולז'וב, זכר צדיק מבלז'וב, זכר צדיק לברכה, אחד התשעים שהוא עשה בסעודת ראש חודש, הרבה אנשים היו שם, אז הוא דיבר מעניין הלוך ומסוגיה מסוימת, דרכים לפרש אותה, אבל הבן שלו, רבי ישוע, לימים בא לקרן ישוע שהוא ישב לצידו, אז הוא העיר בלחישה שהמקור של הדברים כתוב אחרת. אז האב הגיב בחביבות ואמר לו בקול, אם תראה לי בפנים כדבריך, אז אני אכבד אותך ואת כל הקהל הקדוש בישיניצה, סוג של איזה מאכל יקר וחשוב שהיה באותו יום ימים. טוב, רבי ישוע קם ממקומו, ניגש לארון ספרים, הוציא את השולחנו, רמב"ם, התחיל לחפש. אבל הוא לא מצא. טוב, חזר למקום וישב בשקט, הוא הבין שהוא טעה. רק אחרי הסעודה, כשהוא קם מהשולחן, נכנסת לחדר, אז רבי ישוע נטל עוד פעם את הספר, וכשלא רואים, הוא נכנס אל אבא של המדלת האחורית, והוא ראה לו שהוא צודק. באותו רגע, פתח הרבי לרווחה את הדלת של החדר שפונה לבית מדרש, וקרא בקול החסידים ששהו בבית מדרש, תראו מה שהבן שלי עשה בזמן הטיש, הוא העדיף לבש תצוע ברבים, משהותה ולא גילת האמת, שהצדק דווקא איתו, לפני כיבודיו. ספוי וסופו. אנחנו מגיעים לשוט היומים, יש פה שאלה מעניינת, בית מדרש, עברו שתי גבאי צדקה, עשו מקבית לאיזה אברך תמיד חכם, שנפטר, הניח אלמנה ועיתונים, והודיעו לציבור שאברך המדובר, לא היה בעבר שלו שומר תורה ומצוות, אלא התקרב ליהדות, ממש מתוך מסירות נפש, מתוך שהוא זונח מאחוריו קריירה מצליחה, משכורת גבוהה, וזה שכנעו את הציבור לתרום בעין יפה. אז אחד האברכים, שתוך כדי שהוא מתן ככה תרומה הגונה, אז הוא מעיר להם שלדעתו זה לשנור על הנפטר, מספרים את מעשיו הראשונים. אז אמרו לשנור לתועלת, נו, מה זה מספיק? מה הדין? מה התשובה רבו ישראל? אז התשובה היא שבדין לשנור יש תנאי, לשנור לתועלת. שרק אם אי אפשר להשיג את התועלת ביה לשנור מותר. ולכן, במקביל, שאפשר להוסיף סיפורי גדלות על הנפטר, על הגודל של השקידה, התמדה שלה בתורה וכו', אז אם אין, לא צריך לספר את העברות שעשה בצעירות שלו. ויש בדי אסור לשנורי. ואם אין, זה יהיה בכלל חרם הקדמוינים שלא להוציא לעז על המתים. ועוד, שייתכן שהנפטר לא מוכן על הכבוד שלו, הוא לא מוכן להתבזות לצורך התועלת ליתומים. לכן יספרו רק דברי שבח ואת המייסת זו כשל. דף האם היא בעל אוכל רבותיי, מה היא מלכת סיידה מדאורייסה, ומתי היא סורה מדרבונון? ומה עושים? זה קורה הרבה פעמים כשציפור נכנסת לבית. אז בין יתר הדברים תוכלו לשמוע גם את אלה בשיעורים הנפלאים, בשלוחות האחרות של הדף האם היא בעל אוכל. ובואו נלמוד גם אנחנו את תנאי הדף האם היא בעל אוכל. אחת מלמדת מלאכות העשרות בשבת היא מלכת סיידה, שהפירוש שלה שלילת חירות של בעל חיים. אחד הצורות של ציידה, זה להכניס בעלי חיים למקום סגור. סגירה של בעלי חיים במקום קטן, שאם ייכנס לתוך האדם בינוני, שיודע לתפוס בעל חיים, ואחד לתפוס אותו בריצה אחת, בלי שהוא יצטרך להינפש עד לתפוס אותו, והוא לא יזדקק לשום תחבולה כדי לתפוס אותו, זה נחשב כציידה מדאורייסה. וזה אב מלוכה של ציידה. ואם בעל החיים נכנס מעצמו למקום סגור, זה נחשב את סגירת המקום, אז הסגירת מקום נחשבת כתולדה של מלאכת ציידה, והיא אסורה גם היא מדאורייסה. אבל, אם נשאר פתח בחדר, חלון או דלת שהוא יכול לצאת בעל חיים דרכו, אז ייתכן שאין בהכנסה למקום הזה אפילו איסור דרבנן. סגירת בעל חיים במקום גדול, באופן שאי אפשר לתפוס אותו בריצה אחת ובלי תחבולה, אז היא לא נחשבת כציידה מדאורייסה, בגלל שהציידה טרם מושלמה. אבל היא אסורה מדרבנן, כי זה התחלה של ציידה. לדעת פוסקים רבים, גם מקום קטן, שיש בו סדקים ופינות, שבגללם אי אפשר לתפוס את הבעל חיים בריצה אחת, יש לו דין של מקום גדול, שהאיסור הציידה הוא מדרבנן. ומכיוון שמדאורייסה, הבעל חיים, לא נחשב כניצוד כשהוא במקומות האלה, אז יעשו מדאורייסה לתפוס אותו, או להבריך אותו לחדר שבו הוא כן יחשב כניצוד ולסגור אותו שם. ונחלקו הפויסקים אם מותר לסגור אותו במקום קטן יותר, שגם בו לא יחשב כניצוד. למשל, ציפור שנכנסה לבית, אם מותר לסגור את הדלת של החדר ששם היא נמצאת. ואם ציפור נכנסת, ציפור דרור נכנסת לבית, מדרבנן אסור לסגור את הדלת והחלון עד שהיא יוצאת. אבל אין בזה איסור ציידה מדאורייסה, כי הרי אפשר, עדיין אי אפשר לתפוס לציפור בריצה אחת. ואם הדלת או החלון שפתוחים גורמים לצער, כן, באמצע החורף, קור גדול, אז מותר לסגור, כיוון שהצידה הזאת היא לא צידה גמורה, אלא יש בה רק צמצום של המקום של הבעל חיים וקרוב וקירוב של הצידה שלו. ואותה חזל אסרו במקום צער. ויש אומרים שהסיבה של היתר היא בגלל שאין כוונה לצידה, וגם הוא לא חופץ בכלל בצידה של הציפור. ועם אלה זה נידון כפסיקרי שזה לא הניח אליי, באיסור דרבונון שהוא מותר במקום צער. ואם אפשר להוציא את הציפור מהבית על ידי סוג של תחבולה כלשהי, לפני שהוא סוגר את הדלת או את החלון, אז ככה הוא צריך לעשות. עד כאן בעניין דף יומי בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נזכר במה שלמדנו אתמול, כלי רחב מאוד, כגון סירים של נדבכים הסודיים, אסור לחצות אותו בשבת כי זה נראה כאוהל, אבל מותר לחסות את מקצת הכלי או להשלים את הכיסוי שלו, שהיה מכוסה בחלקו מערב שבת. כיסוי כלי רחב מאוד בשבת נעשה רק כשיש חלל ריק של טפח מעוקב מתחת לכיסוי, ורק שאין בכיסוי יקר לזה שמיד לכיסוי, למשל ידית. שולחן, שידה וארונית קטנה שיש בהם מגירה שמורכבת על גבי מסילה, והמגירה הוצא ממקומה, יש אומרים שאם יש בה חלל ריק של טפח מעוקב, אסור להחזיר אותה למקום שלה בשבת ויש מטר. בואו נפליק את דרכנו מים ממחור ונזכר במה שלמדנו לגבי מראה, מתי יש חובה הלכתית להסתכל במראה. אז כחלק מהאיסור שלו ילבש, גבר שים לסישו, אז אסור לאישה להסתכל במראה לצורך התייפות, אסור לאיש להסתכל במראה לצורך התייפות, כדרך אנשים, אבל לצרכים אחרים, לצורך רפואה, לראות אם יש איזה מכה בעין, כדי לדעת איפה למרוח את המשחה וכדומה, או לצורך סידור מלבושים, כדי שיראה כאדם חשוב, או להקלה על ניקיון הפנים, הבגדים, וכן גם לצורך תספורת, אם הוא מספר את עצמו, והוא רוצה לראות, אז יהיה מותר גם לאיש להסתכל במראה. אבל כשהוא מסתפר אצל אחר, אז אסור להביט במראה. עולם הוא מסתפר אצל גוי, אדרבה, הוא חייב להביט שם, כי חז"ל אסור להסתפר אצל גוי מחשש שיהרוג אותו תוך כדי התספורת. אבל אם הוא מביט במראה ומדגדג במראה שלו, אז הגוי יסבור שהוא אדם חשוב, והוא יחשוש להרוג אותו. כן, כך מופיע במשנה ברורה, שין בית, סעיף קודם סמך תלת. ואנחנו מגיעים למדור דפיים מבבלי, האם היו מקריבים עופות בבומו? והאם שחידה של טריפה מועילה במשהו? ואיפה מופיע כל וחומר בתורה? איפה יש כל וחומר בתורה? אז את זה נוכל ללמוד היום בדפיים מסכת צבוך עם דף סמכת. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בו חיים. כולנו רוצים להיות ממשפחת החפצים בו חיים. בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא בחפץ חיים יומי. היום אנחנו לומדים את כלל ג' מלכות לשנורא בסעיפי שהחפץ חיים כותב שיש עוד הרבה אופנים בבעלי לשון הרע שמספרים דרך רמאות. וזה שמספרים את העניין לפי תומו על החברים, כאילו הם לא יודעים שזה לשנורא, או שזה המעשים של פלוני. כל זה וכיועצי בזה אומר החפץ חיים בכלל לשנורא. וביור ומוסוף הם מביאים לי את זה כמה דוגמאות מעשיות לשנורא ברמאות. דוגמאות שנלקחו מקונטרנטורס אלושן. למשל, הם מביאים אחד מספר לחבר שלו, שפלוני השקיע בשיפוט של הבית הרבה כסף. יש אנשים שזה אצלם עכשיו לגנאי, גנאי גדול, בזבוז, מותרות. יש כאלה שלא רואים את זה בכלל בגנאי. אבל הוא יודע שזה שהוא מספר לו את זה עכשיו, יש לו זה גנאי גדול, והוא עושה את עצמו כאילו לא מבין שהשומע רואה את זה כגנאי. אז הוא עובר בזה על שנורי. עוד דוגמה, שהוא מספר על פלוני, מספר על חבר שלו, שנתן לקופת צדקה 100 שקלים. שומעים יודעים שפלוני עשיר, הוא מפזר הרבה כספים בכל מיני עניינים, שאינם של מצווה. ואז אם אלה לפתאום פה שהוא נותן צדקה, זה כמו שהוא יכול לתת 100 שקל. עכשיו המספר עושה את עצמו כאילו הוא לא יודע שפלוני עשיר. הוא אומר, משה חיים נתן 100 שקל. כולם יודעים שמשה חיים עשיר גדול, ושיש לו הרבה כסף. אבל פה הוא עושה את עצמו שהוא לא יודע שהוא עשיר ונתן רע. זה נקרא לשנורא ברמאות. דוגמה שלישית שהוא רוצה לגנות את פלוני על איזה מייסה שהוא עשה, שיש כאלה שלא רואים בזה איזה הנהגה שלא ראויה. והוא אומר למכרים של אותו פלוני, עד כמה אלו שעושים את המעשים האלו הם מגונים ורעים. וגם שהוא לא מזכיר את פלוני, בכל מקום הוא גורם לשוני, לכל השומעים והמעריצים שלו, להבין שפלוני עושה את המעשים הרעים האלה, וזה מעשים מגונים ורעים. גם זה נקרא לשנורי. עד כאן המדור הנפלא, החפצים בחיים, ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספרו ליקוטי אמורים, אל יטעה האדם לומר, שכשאני אבוא לעתיד לבוא ליום הדין בבית דין של מעלה, יגידו לי, נו, יתבעו אותי על זה שלא למדתי תורה, אז מה אני אגיד להם? הייתי טרוד, עסקים, פרנסה, צער גידול בונים, או שאר תירוצים, כל אחד כי יד הדמיון הטובה עליו. אומר החפץ חיים, לא יעזור לו, מי מבטיח לו שיקבלו את התירוצים? וגם אם יקבלו, הוא יצא זכאי, בשביל זה תתחדש לו ידיעה בתורה שהוא לא למד. וכדרכו החפץ חיים מביא משל, על הרבה אנשים שסוחרים שנסו מיריד גדול, כל אחד מכר את הסחורה שלו והרוויח הרבה. היה ביניהם איזה איש אחד שנסע גם ליריד, אבל לא עשה שום משא ומתן. הוא חזר הביתה בלי כלום. לא הרוויח שום דבר, אז התחילו לצחוק ממנו בדרך. טיפש, היית ביריד גדול, יכלת להתעשר. אפילו העניי שבעניים הרוויח. איך אתה לא עשית כלום? אז יתחיל לספר להם תירוצים, הייתי עסוק, הלכתי לפה, הלכתי לשם. נו, זה יעזור לו. אז הפסיקו לצחוק עליו, אבל הביתה הגיע בלי שום דבר. עד כאן, בעניין הזה של המדור המוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע. יש פה סיפור נפלא מהדברי יואל. ויבכו אהרן שלושים יום כל בית ישראל. רב מנשה גליקזון, יש פה מאמר נפלא שלו. מה זה כל בית ישראל? אז מפרשים המפורשים, האנושים והאנושים. שאהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. ומטיל אבו בין בעלי המריבה, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. והוא מביא את המדרש, שלמוישה לא בחרו אלא רק הגברים, שהוא הוציא את הדין לעמיתו, ומוישה מוכיח אותם מדברים. אבל אהרן הכהן מימיו אומר המדרש לא אמר לאיש סרחת ולאישה סרחת. ולא עוד, אלא שהיה רודף שלום, שנאמר בשלום במישר הולוכיתי. מה התלמוד לא אם הרבי משיב מעוון, אומר המדרש. מלמד שכשהיה אהרן מהלך בדרך, אם הוא פגע באדם רע או רשע, נתן לו שלום. למחרת, אותו אדם חשב לעבור עבירה, והוא אמר, איך אני אשא פניי ואראה שוב פעם את אהרן הכהן שיגיד לי שלום? הוא יראה את בושתי, וכך הוא מנע את עצמו לעשות עבירות. וממשיך המדרש ואומר, חן שני בני אדם שעשו מריבה אחד עם השני. הלך אהרן הכהן, התיישב אצל אחד מהם ואומר לו, תראה מה החבר שלך אומר עליך. הוא בצער שהוא מסוכסך איתך, וכך הוא היה משלים ביניהם. ככה הולך לשני, הוא אומר לו אותו דבר, וכשפגע זה בזה, חיבקו ונשקו, לכך בחו כל ישראל. אז האמונות המיוחדת של אהרן הכהן, בא לידי ביטול ביחס, בהערת פנים שאני נותן לכל אחד. כמו שהמדרש אומר שרק על ידי הנתינת שלום, הוא מציל רבי מאבון. מדהים לראות עד כמה עצומה הכוחה של מילה טובה, שיכולה לחולל פלאים בבן אדם, לשנות את ההתנהגות שלו מהקצה לקצה. הוא מספר פה הרב גליקזון, סיפור של בדידיה ועובדה, עם הדברי יואל מסתמר, שסיפר איזה רב אחד ששמע מבעל המייס על בחור צעיר, שהמצב הרוחני שלו היה ממש ירוד ביותר. היה מצב ידרדר וידרדר. אבל את התפילות של השבת הוא היה רגיל לעשות אצל רבי יואליש, אצל הסת מרוב. אלא שבמקום להתיישב בסמד של להתפלל, אז היה יושב בתעזור שם ביחד עם עוד נערים ריקים ופוחזים, במקום להתפלל. היו מדברים שם את כל הדברים שלהם. הציבור שהיה עובר שם, זה היה גוער בהם ומוחה בהם על ההתנהגות, עד שאותו בחור הפסיק לגמרי לבוא לבית הכנסת ונשאר בבית. פעם אחת, קראו לו לבוא לדברי יואל, קרא לו שיבוא אליו. הוא הגיע לקח אותו לטייל. באמצע הדרך, ככה תוך כדי שהם מטיילים, הוא שואל אותו, מה הוא שואף להיות? אז הוא אומר לו, אני רוצה להיות נהג של משאית, הטראק דרייבר. אז רבינו עונה לו בניחותא שבאמת באירופה הייתה מלאכת בלגולה, מלאכה שהיא הייתה בזויה, שפלה. אבל כיום, היום יש באמת אנשים רבים וטובים מבאי בית מדרשנו, שעובדים במלאכה הזאת, זו פרנסה טובה. באמת בשביל כזאת מלאכה לא צריך לקצץ זקן את הפאות. וכך הוא המשיך כהנה וכהנה לדבר על ליבו של אותו בחור. וימשיך אותו יהודי לספר שהוא דיבר אותו בכזאת קרבה וחביבות, שהוא משוחחים על כל פרט ופרט, ואז בסוף הוא אומר לו, אני מבקש ממך דבר אחד, וזה אל תשיב אותי ריקם, אומר לו רבי יואיליש. הוא שאל אותו מה? אז אמר לי, אני רוצה שתבטיח לי שמדי שבת בשבתו, תתפלל איתנו ביחד בבית מדרש. אז אמרתי לו שצועקים עליי, הציבור צועק עליי, שמדבר באמצע התפילה, לא נוח לי לבוא לבית מדרש עם קלות עם כולם. אז אמר לו רבי יואיליש, אני אדאג שמהם לא יצעקו עליך, ואתה תמשיך לבוא. הוא הוסיף בעל המעשה שהוא דיבר אליו בכזאת קרבה שהוא לא יוכל לסרב, אז הבטחתי לו שאני באמת יבוא ולהתפלל מדי שבת בשבתו. וככה היה, התחלתי לבוא לו בסמדרש מדי שבת, המשכתי לשב באזרוסנוסים שם, עם אותו קבוצת של רייקים, היינו מדברים על זה ועל זה, עד שלא שמנו לב מתי התפילה מתחילה, מתי היא גומרת. אבל עצם זה שהמשכתי לבוא לבית הכנסת כמו שהוא ביקש ממני, היא זאת שעמדה לי בניסיונות קשים שהיו לי אחרי זה. וסיים אותו בעל המייסה, וידוע שבעל המייסה, שהוא נקרא לרבינו כבר ממש בדיוטה התחתונה, וכמעט שהוא התחתן עם גוי השם מרחם. ורק ההתקרבות שלו לרבינו, היא זאת שהצילה אותו, ומנע ממנו מלעשות את הצעד החמור הזה. ואיך? סיפר בעל המייסה, אמרתי לה, שאני הרי מתפלל בסמדרש של הסת נרוב, של רבי יואיליש, איך אני יכול לעשות כזה דבר? איך אני יכול להסתכל על הפנים שלו אחרי זה? וככה ניצלתי עם האבדון, ואותו איש זכה להקים בית נאמן בישראל, עם בנים ובני בנים שומרי תורה ומצוות, והכל, כל זה בזכות כמה מילים טובות והארת פנים. וזה רבו ישראל, לא רק רבי יואיליש, כל אחד מאיתנו, עם כל הארת פנים, כל אחד יכול, מי יודע את מי להציל. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. היום זה היורצייט של המקובל, הגאון רב אליהו בר סולימן מני, היה רבה של חברון. אז בספר ברכת אליהו מובא שהוא כתב שאדם צריך להתגבר על היצר ולקבל על עצמו שלא להיות קפדן. שהרי אם הקדוש ברוך הוא יאמר לך למה שעשית תשובה, לא עשית תעניות וסיגופים, אתה יכול להגיד שלא הולך את הכוח סבל. אבל אם תגיד לך ריבון של עולם למה כעסת ודחית ממך מאיר השמיים, מה על זה? אז זה כבר לא תוכל לענות לבורא שלך כלום. משתדל אם כן רבותיי להתאמץ, למנע מכעסים כמה שיותר, להעביר על המידות, ולא נתנהג בקפדנות כלפי הזולת. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו שבת שלום, הרבה הצלחה וכל טוב.